אנחנו בפרק י"ד, ואנחנו לקראת הסיום של הפסקה הראשונה של הפרק. אולי ככה בשביל להיכנס קצת לעניין, להיזכר על מה מדובר. בעצם דיברנו על זה שכל אדם יכול להיות בינוני. אפילו בזמנים היותר קשים, לא בזמנים שבהם הוא מוגן ועטוף גם בגילוי אלוקות וגם בסביבה מתאימה ועוד כל מיני עניינים, אלא גם בזמנים היותר בעייתיים שלו, הוא אכן יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה, ולא ייתכן להגיד אחרת, כי לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא חלילה מכריח מישהו להיות רשע, כי אמרנו שמתחת לבינוני זה הרשע. אז כיוון שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מכריח מישהו, מאלץ מישהו ועוד יעניש אותו אחרי זה להיות רשע, אז ברור הוא פשוט שהבינוני זה מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. וזה מה הדרך שבכל זאת, נכון, בסדר, להגיד לנו את זה זה קל, לקיים את זה, ליישם את זה, זה קצת יותר מורכב. אז דיברנו שאדמור הזה כן נותן לנו היצע, שכאשר אנחנו נתבונן באותה מציאות של אותו אחד שהוא קל שבקלים, וכיוון שידוע לנו שאפילו קל שבקלים יכול ומוכן והיה לעולמים שמסרו את נפשם על קידוש השם ביסורים קשים ומרים, אנשים שבחיי היום יום שלהם לאו דווקא שהקפידו על שמירת תורה ומצוות בצורה הראויה. אומר אדמור הזקן, כאשר אותו הבינוני, אותו אחד שרוצה להיות בינוני ויכול להיות בינוני והוא בפועל בינוני ועכשיו הוא בזמן קצת קשה, איך הוא יתגבר? הוא יתגבר על ידי שהוא יגיד לעצמו, אינני רוצה להיות שותה כמוהו. ומי זה השותה כמוהו? זה אותו אחד שהוא קל שבקלים. ולמה הוא מכנה אותו בכזה מין שם לא נאה, שותה? השטות שמדובר אליה היא השטות הזאת שעליה חזל אומרים שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות. ומהי השטות? על איזה שטות מדובר כאן? מדובר כאן על השטות הזו, השטות הזו שאותו הבינוני חושב שאפילו אם הוא חלילה יעבור עבירות, אז הוא יישאר ביהדותו. הסברנו שזה שהוא יישאר יהודי זה ודאי, רק שההגדרה הזאת שיישאר ביהדותו זה לא בדיוק אותו דבר כמו להישאר יהודי. זה שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, זה עובדה פשוטה וברורה לכל אחד. אבל ודאי שלא הרי מי שמקיים מצוות ודבוק בקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מחיה את מי שדבוק בו, מחיה אותו לא רק במובן הגופני, במובן הגשמי, אלא גם במובן הרוחני, שיש בו חיות רוחנית, יש בו שמחה, יש בו חיות, הוא חי, הבן אדם הזה הוא חי, הוא עירני, הוא חי לדבר שבקדושה. אז מי שדבוק בקדוש ברוך הוא נקרא חי, ומי שחלילה לא דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא ההפך מזה. אפילו שבגוף הוא נראה אותו דבר. ומי דבוק בקדוש ברוך הוא? דבוק בקדוש ברוך הוא מי שמקיים מצוות, שאנחנו כבר דיברנו הרבה פעמים על העניין הזה, אדמור הזה כן כותב את זה בליקוטי תורה, מצווה מלשון צוותא וחיבור. וחלילה מי שלא רק שלא מקיים מצווה אלא גם חלילה עובר עבירה, אז זה נקרא עוונותיכם מבדילים. אז נכון שמצד הקדוש ברוך הוא, וזו נקודה שחשוב לחדד אותה, מצד הקדוש ברוך הוא אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת. וצריך לזכור את העניין הזה, ודיברנו על העניין הזה שהשקר הזה של היצר הרע הוא מתקבל כיוון שהוא מערב בו קצת אמת. כל שקר, אם רוצים שיחזיק, שיתפוס, את המעט זמן ששקר מחזיק, כי שקר אף פעם לא מחזיק להרבה זמן, אבל אם רוצים שהשקר הזה קצת יתפוס, אז צריכים להרבה בו קצת אמת. אז דיברנו על זה שהאמת היא כאן, שבאמת מצד הקדוש ברוך הוא, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. ובאמת מצד הקדוש ברוך הוא, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה האמת מצד הקדוש ברוך הוא. אבל יחד עם זה ישנה עוד אמת, והיא לא פחות אמיתית, שמידתו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. וכאשר אנחנו חלילה הופכים לו עורף ולא פנים, כך גם ההנהגה שלו, שהוא מסתיר את פניו מאיתנו. מסתיר, לא שזה לא נמצא, אבל זה בהלם והסתר. ואותו אדם שאין אצלו את הגילוי הזה, את הערת פנים הזו שמאיר הקדוש ברוך הוא לכל מי שדבוק בו על ידי קיום מצוותיו, אז אי אפשר להגיד שהוא עודנו ביהדותו כמו אותו אחד שדבוק בקדוש ברוך הוא. חיים כולכם היום מי שדבוק בקדוש ברוך הוא, חי. זה חיים אחרים. ומי שיכול לעזוב את החיים האמיתיים האלה ולהידבק בתאוות, ביצרים, בבזבוז זמן, בבלבולים, בכל מיני פחדים, בכל מיני, כל דבר שהוא לא קיום רצונו של הקדוש ברוך הוא, בזה הוא נעשה נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו צריכים לבוא ולהגיד ליצר הרע, אל תבלבל לנו את המוח עם הדמיונות האלה, אל תבלבל לנו את המוח עם הדמיונות האלה שלא יקרה לך שום דבר. נכון שאתה נראה אותו דבר ולא נופלים עליך אבנים מהשמיים, וגם השמיים לא נופלים עליך, אבל זה אחרת לגמרי. וכשהבינוני יזכיר לעצמו את הדבר הזה, והוא יזכיר לעצמו שהוא רוצה, שהוא אוהב את השם, ושהוא רוצה להיות דבוק בהשם, והוא לא רוצה להיות שוטה כמו אותו הקל שבקלים, הוא יוכל לעמוד על נפשו ולא לעבור שום עבירה ולהיות אכן בינוני.
מה קורה אם אדם לא עושה 100% דבוקות בשם, 80%? 90%, כאילו הוא לא נפרד מה שהמלך, הוא לא בסיסי הדבקות.
יש ביטוי מעניין אצל חכמנו זיכרונם לברכה, והם אומרים, מה לי קטלה כולה, מה לי קטלה פלגה. מה לי אם הרגתי אותו לגמרי, או רק קצת הרגתי אותו. בחי אין קצת חי. בחי יש חי או מת. ואנחנו יודעים שרשעים בחיים קרויים מתים. אז כאשר, למדנו כבר בפרקים הראשונים, כאשר אדם עובר עבירה, הוא נקרא רשע. ואם הוא עובר אפילו אחת ואפילו הכי קלה, ברגע שהוא עובר עבירה, הוא נקרא רשע. אתה צודק שאותו אחד שהגדרנו אותו בתור רשע וטוב לו, וכבר כפי שראינו את ההסבר שאדמור הזקן מביא, רשע וטוב לו זה לא אחד רשע כזה שטוב לו בחיים. אדמור הזקן נוקט את הביאור שרשע וטוב לו, כפי שאומרת הגמרא והזוהר, רשע וטוב לו, הפירוש הוא אמנם רשע, במהות שלו הוא עדיין רשע, אבל יש לו יצר טוב, והיצר הטוב שלו הוא פעיל, ורק לעתים רחוקות הוא עובר עבירה. אז במה הוא נקרא רשע? הרי אמרנו שבשעה שאדם עובר עבירה הוא נקרא רשע, וברגע שהוא עושה תשובה עליה הוא כבר נקרא צדיק. אז כל זמן שהוא לא עשה תשובה עליה, אז הוא עדיין לכאורה רשע. יש הבדל בין בישת מעשה ושלא בישת מעשה, אבל בפשטות, כל זמן שלא עשה תשובה על העבירה שבידו, אז עדיין זה עבירה שבידו.
גם שהוא מקיים מצוות בפועל.
הוא מקיים מצוות, אין עבירה מחבה מצווה, ואין
מצוות.
יש לו גם מצוות ויש לו גם עבירות, כמו שכל אחד מכיר כאלה הרבה אנשים, שעושים גם הרבה מצוות, ואולי גם מדי פעם עבירות.
לא פשוט, גאה,
100%
יום שלם,
מחשבי דיבור מעשה. אף אחד לא, אף אחד לא טען שזה פשוט. זו, אבל זו העבודה ש... אבל זו...
דברים מאוד מאוד לא קלים. כמה נבראים יש פה שמצליחים להגיע לרצון שלו? 100% מחשבי דיבור מעשה, יום שלם. אתה יודע כמה יש לו. כאילו, הדרישות מאוד...
הדרישה היא בהחלט דרישה מוחלטת, היא בהחלט דרישה גבוהה. ומסתבר שהדרישה היא כפי היכולת, וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. אנחנו פשוט לא יודעים מהם היכולות שלנו. היכולות שלנו הן הרבה מעבר למה שאנחנו מדמיינים שהן. וכיוון שכך, הדרישות שלנו מעצמנו שונות מאוד מהדרישות של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. וכפי שידוע שהיכולות האמיתיות של האדם מוגבלות על ידי השאיפות שלו, ולא על ידי שום דבר אחר. שזה באמת מה שחז"ל אומרים, שאין דבר העומד בפני הרצון. אז כאשר האדם יש לו שאיפות גבוהות, הוא גם יגיע גבוה, ולכן הם משביעים אותו, תהי צדיק. זו צריכה להיות השאיפה שלנו. וכאשר האדם יתבונן במושג הזה, שמה ההבדל אם הוא הורג הרי אנחנו מכירים, יש ברכת הגומל, נכון? אדם ניצל חלילה ממוות, הוא אומר ברכת הגומל. גם אם הוא ניצל מעיבוד איבר אחד, הוא גם איבר אחד גומל. כי מה לקט לכולה, מה לקט לפג. אז האדם, כאשר אנחנו, יהיה אכפת לנו, והאמת שאכפת לנו, אם מישהו מקבל מכה באצבע הקטנה של הרגל, זה כואב לו לא פחות מאשר מכה בראש. זה כואב מאוד. נו, אז למה זה לא אכפת לנו חלילה כאשר האדם נכשל באותן העבירות הקלות שהאדם דש בעקביו? על זה יש דבר ידוע, יש מה שנקרא היתר הידוע, לא היתר של 100 רבנים, אבל זה היתר שנקרא עבר ושנה, ונעשה לו כיתר. מה אפשר לעשות? צריך לנצל את זה, להעלות את זה, להעלות את זה לקדושה, את היתר הזה. כי באותה מידה שחזל אומרים שעבר ושנה נעשה לו כיתר, הם גם יודעים להגיד לנו שאין אדם עובר על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. כי כאשר אתה תהפוך את הכישלון הזה למנוף, לתזכורת, שפה אני כבר לא רוצה ליפול, כן? תחשוב על מישהו שיש לו איזה מסמר בולט מאיזה קיר בבית שלו. פעם אחת הוא עבר ונשרט. נו, בפעם השנייה מה? אז אגיד, טוב, נו, כבר נשרטתי פעם אחת, אז אני כבר רואה שזה לא נורא, לא מתים מזה. אז מה אכפת לי? אני אשרט עוד פעם. זה לא נשמע כל כך חכם, נכון? זה אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. הוא אומר, נשרטתי פעם אחת, עכשיו שם אני נזהר פי שתיים. וליד כל הקירות אני יכול ללכת במרחק סנטימטר, אין לי שום בעיה. בקיר המסוים, בנקודה הזאת, אני אתרחק ממנו חצי מטר. למה? המסמר הוא בסך הכל עוד סנטימטר בולט. אבל אני נזהר פי שתיים. וזה המושג הזה של להתרחק יותר במקום שהוא מועד לכישלון, זה היסוד של מה שחזל אומרים, שצריך לעשות סייג לתורה. וכל החומרות והסייגים שמתרבים מדור לדור, זה כיוון שאנחנו נחלשים יותר, אז אנחנו צריכים יותר הגנות ויותר שמירה. השמירות האלה הם לא כדי לסבך לנו את החיים ולהקשות עלינו, ההפך, הם כדי להקל עלינו. תחשוב שמישהו נוסע ברכב, ואין שום גדר ביטחון בצד, ויש למטה תאום. אומר, לא, אני רוצה לראות כביש רחב, אני רוצה כביש פתוח לגמרי. זה שומר עליך. ואם תהיה עוד גדר, אני אשמח עוד יותר, ואם יהיה גם קיר בטון, עוד יותר אני אשמח. למה? זה מפריע לנוף. נכון, זה מפריע לנוף, אבל זה שומר שאני לא אהיה חלק מהנוף. נו. טוב, אחר כך דיברנו על ההבדל שבין הבינוני לבין הצדיק. ואמרנו שהבינוני שלא כמו הצדיק, באמת הבינוני אין לו שליטה על הלב שלו. הבינוני יש לו שליטה על מה שנקרא מחשבה, דיבור ומעשה. אין לו שליטה על הרגשות שלו. ואם יש לו תאוות, ויש לו מחשבות, ויש לו פחדים, ויש לו רצונות, ויש לו כל מיני נטיות כאלה ואחרות, זה קיים. עם זה הוא צריך להתמודד. זה ההתמודדות של של הבינוני. אבל כדי להגיע למדרגה של צדיק, זה במידה ידועה מתנה מהשמיים. ועל העניין הזה אנחנו נדבר קצת היום. נתחיל כאן, זה בעצם בעמוד דף י"ד עמוד ב', 4 שורות מלמטה. שורה שמסתיימת במילה מה שאין כן, שפה מתחיל לדבר על הצדיקים. הוא אומר, מה שאין כן בדבר המסור ללב, דיינו שההרע מאוס ממש בלב וסנוי בתכלית צנעה, שזה ככה אצל הצדיק הגמור, או אפילו שלא בתכלית צנעה, שזה אצל הצדיק שאינו גמור. הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם בבחינת אהבה בתענוגים. מסתבר למי שלמד, ולמדנו ברוך השם פה ביחד, את הפרק שמדבר על הצדיקים, אם אתם רוצים רגע להציץ כדי לרענן את הזיכרון, תחילת פרק י' אומר אדמור הזקן, והנה כשהאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבעמית עד שמגרש ומבאר הרע שבה מחלל השמאלי, כמו שכתוב, וביארת הרע מקרבך, נקרא צדיק. הוא בכוונה מדלג על אם הוא לא גירש לגמרי, אז הוא צדיק שאינו גמור, וגירש לגמרי, אז הוא צדיק גמור. הוא מדלג על, על החילוקים האלה. אבל כשהוא מדבר בפרק י' על איך האדם נהיה צדיק, אז כבר יש לנו את זה פעמיים. יש בפרק א' שהוא מצטט על דוד המלך, שאומר, וליבי חלל בקרבי, כן? שדוד המלך הרג את היצר הרע שלו, כמו שחזל אומרים, נכון? ליבי חלל, שנאמר, וליבי חלל בקרבי, שאין לו יצר הרע, כי הרגו בתענית. זה הצדיק באמת. אז זה אופן אחד, להרוג את היצר הרע על ידי תעניות. פרק י' הוא אומר, לא, יש דרך אחרת. לא מוכרחים להרוג אותו בכלל. אפשר לברר אותו. אפשר להעלות אותו לקדושה. זה גם כן סוג, השאלה למה מתכוון כשהוא אומר הרג. כשהוא אומר הרג שם בפרק י' הוא מדבר על הרע שבנפש הבעמית. פה הוא לא מדבר על להרוג את הנפש הבעמית. הנפש הבעמית אסור לנו להרוג. היא זו שמחיה את הגוף. אז אותו אחד שמה שהוא אמר על דוד המלך שאין לו יצר הרע שהרגו בתענית, הוא מדבר על הרע. קראנו לזה לבושים צועים, קראנו לזה בעוד כל מיני שמות. החלק הרע שבנפש הבעמית אותו הוא הרג. ואז מה קרה? הנפש הבעמית התבררה. ישנם אופנים נוספים לברר את הנפש הבעמית. כמו שהוא אומר כאן, כשאדם מגביר נפשו האלוקית ונלחם כל כך עם הבעמית עד שמגרש ומבאר הרע שבה. הוא יכול לעשות את זה על ידי הוספה בלימוד התורה, הוא יכול לעשות את זה על ידי הוספה בקיום המצוות במסירות נפש, הוא יכול לעשות את זה על ידי עבודת התפילה, הוא יכול לעשות את זה באופנים שונים. והצד השווה לכולם, שהוא מגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבעמית, עד שהוא מוציא, הורג את הרע שבה, מברר את הרע שבה, מגרש את הרע שבה, כל האופנים שיש בזה, ויש סוגים שונים של צדיקים. אצלנו בפרק הוא מגלה לנו סוד נוסף. מי הוא זה שיכול להגיע למדרגת הצדיק? נכון, זה דורש הרבה עבודה. למעט אצל אותם היחידי סגולה שנולדו צדיקים. משה רבנו ותרא אותו כי טוב הוא. נולד צדיק. זה סיפור אחר בכלל. אנחנו מדברים על מי שהגיע למדרגת הצדיק על ידי עבודה, כמו שהבינוני זקוק לסייעתא דשמיא בעבודה שלו. ולמדנו כי יעמוד, בפרק הקודם למדנו, כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו, כמו שהקדוש ברוך הוא עוזר לבינוני להיות בינוני, אנחנו לומדים כאן, הוא עוזר לצדיק להיות צדיק. מה הפירוש עוזר לצדיק להיות צדיק? הוא אומר, אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, שאמרנו בפרק הקודם, מה זו האמת לאמיתו? זו האמת של הצדיקים, פרק י' ג', אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין עולם הבא, וזה לא דבר שאנחנו יכולים לעורר בעצמנו לבד. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עולמך תראה בחייך חולו, ואין כל אדם זוכה לזה, כי זהו כאין קיבול שכר, כי דכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם וגומר, כמו שכתוב במקום אחר, ולכן אמר איוב ברת הצדיקים. זה מה שמספרת לנו הגמרא שם. ריבונו של עולם אומר איוב, ברת הצדיקים, כמו שברת החמור פרסותיו קלוטות ושור פרסותיו שסועות, זאת אומרת שזה הבדל בטבע של הבריאה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה וככה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, אומר איוב, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. ולפי דרכו של אדמור הזקן בביאור הגמרא הזאת, מה הפירוש ברת הרשעים? לא חלילה שהקדוש ברוך הוא מכריח את פלוני להיות רשע, כי אז הוא פטור מכל עונש. שכר ועונש זה יסוד בתורה. אז מה הפירוש ברת הרשעים? שהוא ברא אותו להיות במדרגת הבינוני. ככה הרי למדנו שם, שאפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה יהיה ביניך כרשע, זה הבינוני. כשאומר איוב ברת הצדיקים, בראת כאל, בראת את כולם שווים. יצר טוב, יצר הרע, עבודה, מלחמה, נכון. אבל ישנם כאלה שאותם ברא הקדוש ברוך הוא באופן כזה, שכאשר הם ישקיעו את העבודה הזאת, יבוא הקדוש ברוך הוא וייתן להם משהו שהוא לא נותן לאף אחד אחר. ייתן להם מתנה, זה נקרא עבודת מתנה אתן את כהונתכם. ייתן להם הקדוש ברוך הוא מתנה, ריבוי אור תוספת של הארה בנפש האלוקית שלהם, שהייתה מתוכננת מלכתחילה להגיע אליהם, כאשר הם יהיו שם, כאשר הם יעשו את העבודה שמתאימה לזה. אבל כאשר הם עושים את העבודה שלהם, הקדוש ברוך הוא נותן להם את העזרה. העזרה הזאת זה תוספת של הערה עצומה בנפש האלוקית שלהם, עד שבאמת היא יכולה להתגבר על היצר הרע, על הנפש הבעמית, לברר אותה, להעלות אותה עם כל המדרגות שיש בזה. ולכן אמר איוב ברת הצדיקים. זאת אומרת, מה יוצא לנו מכאן? שכאשר משביעים אותו תהי צדיק, זה מצד שאולי אני מתוכנן להיות צדיק. אני הרי לא יודע. אני צריך להשתדל ככל יכולתי. אם אני מיועד להיות צדיק, אז כשאני אעשה את העבודה הזאת, אני אקבל את ההערה הזאת, ואז אני אהפוך להיות צדיק. ואם לא, נו, אז אני אוכל להגיד לעצמי, כל העולם יגידו לי צדיק אתה, כי בהנהגה אני כבר בוודאי מתנהג כמו צדיק, כי זה בדיוק המדרגה של הבינוני. וכשכל העולם יבואו להגיד לי צדיק אתה, אני אגיד לעצמי, לא, יהיה ביניך כרשע, דיינו שאתה כנראה עדיין בינוני. ואמרנו כבר, למדנו כבר מהסיפור עם רבא, שזה לא נורא אפילו אם צדיק אומר לעצמו כגון ענה בינוני, כי אין בזה שום בעיה. אלא אם כן נדרשת ממנו עבודה ששייכת רק לצדיקים, כבר ידאגו מהשמיים להודיע לו שהוא יתקבל למועדון היוקרתי הזה של הצדיקים, והוא צריך להתחיל לעשות עבודה מסוג שונה. כן. אבל האם להיות צדיק כן או לא, זה לא בשליטה של האדם. כך מסכם אדמור הזקן את החלק הראשון של פרק י' נקרא עכשיו כמה שורות מהפסקה השנייה, ונעבור.
מצד שני, בהעברת הרשעים, אז כן יכול להיות האדם.
לא הבנתי.
איוב היה אמר, העברת הצדיקים בעת הרשעים. אז זה לא באותה מידה. כי צדיק הוא באמת לא יכול להגיע רק מלמעלה. הרשעים שזה בינוני אמרנו.
גם הוא לא יכול להגיע אם זה לא מלמעלה, כי למדנו שבכל יום מצרו של אדם מתגבר עליו להחטיאו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שניהם צריכים את זה. אין בלי הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אי אפשר בלי הקדוש ברוך הוא. בין להיות צדיק, בין להיות בינוני. רשע אתה יכול לבד, כן. רשע אתה יכול לבד. אבל זה לא הכוונה. צדיק אתה יכול להיות רק אם הקדוש ברוך הוא עוזר לך. בינוני אתה יכול להיות רק אם הקדוש ברוך הוא עוזר לך. מתי הוא עוזר לך? כאשר אתה עושה את העבודה המתאימה. אנחנו נראה בהמשך, בסוף הפרק הוא ידבר על מצב מיוחד, שבו באמת האדם מלכתחילה לא נברא, לא נכלל בכותרת הזאת, כמו שאמר איוב, ריבונו של עולם בראת הצדיקים. הוא באמת, הקדוש ברוך הוא ברא אותו להיות בינוני. אבל הוא עבד עבודה לא שגרתית, עשה מעל ומעבר לנדרש ולמצופה ממנו, וכמו שמידתו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה בדברים כאלה ואחרים, אז זה כך גם בדברים הטובים. אז כמו שהוא התנהג עם הקדוש ברוך הוא לפני משורת הדין ועשה מעבר למה שנדרש מהבינוני, יכול הקדוש ברוך הוא גם לעשות איתו לפני משורת הדין ולגמול לו בזה שהוא יוסיף לו עוד איזה משהו לנשמה שלו. זה לא כמו צדיק רגיל שבעצם הנשמה שלו יש את הכוח הזה, אלא הוא יוסיף לו, תתעבר בו, יתעבר בו ניצוץ מאיזה צדיק שצריך לחזור לעולם להשלים איזשהו עניין או כל מיני אופנים אחרים, והוא יגיע למדרגת הצדיק, נקרא לזה בדיעבד. או למרות שהוא לא היה מתוכנן להיות צדיק מלכתחילה. אלה הם שני האופנים של צדיקים שמדבר עליהם בתניא. ואולי כאן באמת הזמן לקרוא את מה שהרבי אומר בדבר מלכות. אז הדבר מלכות זה שיחה של הרבי בשבת פרשת אמור. שבת פרשת אמור. חף אייר, תשנון א', שיחה מוגעת של הרבי, וכאן אומר הרבי באות ת' של השיחה, בסוף האות, הוא אומר ככה, שעל ידי שהאדם עושה את העבודה שלו, לומד תורה בכלל, לומד פנימיות התורה, כולל את העניין של מסתכל בפני רבו, כן? שהוא מסתכל במאור פניו של הרב, שהרי חוכמת אדם תאיר פניו, וזה מוסיף בהבנת הלימוד, כמו שרבי אומר, היי דמחדד נטפי מחבריי, דחזיתי לרבי מי מאחוריו, והיו עיניך רואות את מוריך. אז על ידי זה הוא נעשה כלי לגילוי אלוקות בעולם, כולל עד כדי כך גילוי כוח הפועל בנפעל באופן של ראייה, ויתרה מזו גילוי כוח העצמות ביש הנברא, שהוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט, החל מעבודתו של יהודי כמובן בתחילת ספר התניא, שהעבודה שלו, שהעבודה אצלו היא לא רק בסור מרע בעניין הזה של אל תהי רשע, אלא גם תהי צדיק, דאף על פי שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, כמו שאנחנו תכף נראה בהמשך של התניא בעזרת השם ביום ראשון בשיעור הבא, דאף על פי שאין כל אדם זוכה להיות צדיק ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, כיוון שנמצאים למטה נשמה בגוף ונפש הבעמית בעולם הזה הגשמי והחומרי. אבל, וכאן אנחנו מגיעים לחידוש מעניין מאוד, על ידי זה שישנו כוח העצמות בגוף הגשמי של יהודי, כנזכר לעיל, הרי זה נותן את הכוח שגם למטה יגיעו לדרגות הכי גבוהות עד תהי צדיק. על כל פנים, בתחילה הרבי אומר, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא יעשה את שכשהוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק, אז הקדוש ברוך הוא גם כן אמרנו מידה כנגד מידה, ועוד שההרגל נעשה טבע, בהתחלה טבע שני ואחרי זה טבע סתם, וכשירגיל הרי בהתערות הדילטת, ההתערות הדיללה וכולי ואולי ויזכה לבחינת רוח משורש הזה צדיק, כמו שהוא מסיים את הפרק שלנו בתניא. ועכשיו הרבי בא וחומרים זורק את הפצצה האמיתית. הוא אומר, ויש לומר שלאחרי כל העניינים של בירור וזיקוך, כולו, שבפשטות העניינים של בירור וזיקוך, הם גם הייסורים שעברו על עם ישראל במשך הדורות, וגם התורה והמצוות שיהודים קיימו במשך הדורות, שמשפיעים על כל סדר ההשתלשלות, הרי זה לא סתם שיהודים אומרים ומכוונים לשם ייחוד קודש בריך ושכינתה, הרי זה שיהודים מקיים מצווה בגשמיות, הוא בפועל עושה דירה בתחתונים לקדוש ברוך הוא, גם אם אנחנו עוד לא רואים את זה בעיני בשר. הרי הריבוי העצום של תורה ומצוות שיהודים לומדים ומקיימים במשך כל הדורות, זה פעל משהו. זה פעל בירור וזיכוך שבני ישראל עברו במשך הדורות. יכול עכשיו כל אחד ואחד מישראל להגיע לדרגות הכי גבוהות עד תהי צדיק בגלוי, הגילוי דבעמך כולם צדיקים, כפי שיהיה בשלימות הגילוי בגאולה האמיתית והשלימה. זאת אומרת שהרב בא לחדש לנו שהמציאות של העולם השתנתה, ובדורנו יכול כל אחד להגיע למדרגה, אמנם על ידי עבודה, יש פה עבודה לעשות, אבל האפשרויות שלנו השתנו. אחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעילום ועד.